הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנחנו פותחים בעזרת השם בלימוד הלכות ביאת המקדש. בהלכות אלו מדבר הרמב״ם על האנשים הזכאים להיכנס לבית המקדש, ולמי אסור להיכנס לבית המקדש, וכן אלו כהנים רשאים לעבוד בבית המקדש, ולמי אסור לעבוד בבית המקדש. יש בהלכות אלו פרטים רבים, ובהם האיסור של שטויי יין, פרועי ראש, קרועי בגדים, טמאים בדרגות שונות של טומאה, האיסור לשאת מהמקדש בשעת העבודה, דיני העונן, חיוב הכהן לקדש ידיים ורגליים לפני עבודתו במקדש, פסול הבעלי מומים, ותיאור בהרחבה של המומים השונים, פסול בעלי עבירה, בדיקת ייחוסו של הכהן, וכן איסור העבודה של זרים שאינם כהנים, ושל כהן שעבד עבודה זרה. וכדרכו בתחילת כל הלכות פותח הרמב״ם במצוות הכלולות בהלכות אלו. הלכות ביאת המקדש יש בכללן 15 מצוות. שתי מצוות עשה ו-13 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', שלא ייכנס כהן שיקור למקדש. ב', שלא ייכנס לו כהן פרוע ראש. דהיינו ששערו מגודל. ג', שלא ייכנס לו כהן קרוע בגדים. ד', שלא ייכנס כהן בכל עת אל ההיכל, שהוא המבנה המרכזי של בית המקדש, ולא ייכנס אליו הכהן בכל עת שירצה, אלא לצורך עבודה. ה', שלא יצא הכהן מן המקדש בשעת העבודה. ו', לשלח תמאים מן המקדש. ז', שלא ייכנס תמא למקדש. ח', שלא ייכנס תמא שתמא בתומות חמורות יותר אף להר הבית. ט', שלא ישמש, דהיינו שלא יעבוד כהן במקדש כשהוא תמה, י', שלא ישמש כהן כאשר הוא טבול יום, שטבל מתומתו, אך עדיין לא העריב שמשו ולא הושלמה טהרתו, י', לקדש, דהיינו לרחוץ הכהן העובד במקדש את ידיו ורגליו לפני העבודה, י', שלא ייכנס כהן בעל מום להיכל ולמזבח, דהיינו מן המזבח ופנימה, י', שלא יעבוד במקדש כהן בעל מום, י' שלא יעבוד במקדש כהן בעל מום עובר, מום זמני שניתן לרפא אותו, ט' שלא יעבוד במקדש זר, אדם שאינו כהן. וביאור מצוות אלו בפרקים אלו, פרק ראשון. פרק זה עוסק באיסורים של שטוי יין, פרוע ראש וקרוע בגדים. בתחילת הפרק עוסק הרמב״ם באיסור הכניסה לבית המקדש, העבודה בו והוראת ההלכה בשכרות, לאחר מכן באיסור שתיית יין לאנשי משמר ובית אב, בהמשך הפרק הוא מדבר על איסור הכניסה לבית המקדש והעבודה בו בשיער מגודל ובגדים קרועים, איסור הכניסה והיציאה ללא עבודה באופן לא ראוי, והרמב״ם מסיים באיסור של כל אדם להיכנס לבית המקדש בצורה לא מכובדת משום כבוד ומורא המקדש. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל כהן הקשר לעבודה בבית המקדש, אם שתה יין אסור לו להיכנס למקדש מן מקום המזבח החיצון ולפנים המקדש. ומקור הדבר מה שנאמר בתורה בפרשת שמיני, וידבר השם אל אהרון למור, יין ושחר על תשת אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד חוקת עולם לדורותיכם. ואף שנאמר בבואכם אל אוהל מועד שהכוונה היא אל המשכן ובבית המקדש להיכל, והמזבח החיצון נמצא מחוץ למשכן וההיכל, הרי למדים בתורת כהנים ממה שנאמר אתה ובניך איתך, שכל מקום המיוחד רק לאהרון ולבניו, שרק הם יכולים להיכנס לשם ולא ישראלים, אסור לכהנים להיכנס לשם כשהם שיקורים. ואיסור התורה להיכנס בשכרות למקדש נאמר לכהנים, ומכל מקום אף לכל אדם אין להיכנס למקדש כשהוא שיקור, ואף מתחילת העזרה ולפנים, כיוון שאין זה כבוד ומורה לבית הגדול והקדוש שיכנס אליו כשהוא שיקור, כפי שהתבהר בהלכה י' ז'. והרמב״ם כתב שהאיסור הוא לכהן הקשר לעבודה, אבל כהן הפסול לעבודה, כגון בעל מום שנכנס למקדש כשהוא שיקור, אינו בכלל האיסור. ולמדים זאת מהכתוב בפרשת שמיני, יין ושחר על תשת אתה ובניך. דרשו חכמים שרק בניך שהם כמותך, דיינו שהם קשרים לעבודת המקדש, הם בכלל האיסור. אך כמובן שמה שנתבהר שאף ישראלים אין להם להיכנס למקדש כשהם שיקורים משום כבוד בית המקדש, חל אף על כהנים פסולים. וכאשר הכהן רק נכנס שיקור מן המזבח ולפנים ולא עבד עבודה, הרי הוא לוקה משום שעבר על הלב של יין ושחר על תשת בבואכם אל אוהל מועד, אכן הוא חייב מיטה. אך באם נכנס כשהוא שיקור ועבד בבית המקדש, הרי עבודתו פסולה, והדבר נלמד ממה שכתוב יין ושחר על תשת, ולאחר מכן להבדיל בין הקודש ובין החול, שחזל דורשים זאת בין עבודה קדושה לעבודה מחוללת, ומכאן שהאיסור לשתות יין גורם לחלל את העבודה. וכאשר הוא עבד כשהוא שיקור, הרי הוא חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר בהמשך לאיסור של יין ושחר על טשט, ולא תמותו. אך כאמור, חיוב המיטה הוא רק כאשר עבד כשהוא שיקור. ואם רק נכנס מהמזבח ולפנים כשהוא שיקור, הוא חייב רק במלכות. אך דין זה הוא רק ששתה שיעור של רביעית, שהיא 86 סמק, של יין חי, שאינו מזוג ומעורב במים, בבת אחת, שלא הפסיק באמצע השתייה, מיין שעברו עליו 40 יום מזמן סחיטת הענבים, שבשיעור זמן זה היין תוסס ומשקר. ונאמר בתורה יין ושחר על טשט, ודרשו חכמים שהאיסור הוא רק ששתה יין כשהוא דרך שחרותו, דהיינו כשהוא משקר. אבל אם שתה כהן שיעור של פחות מרביעית יין, או ששתה יין בשיעור רביעית והפסיק בה שלא שתה אותה בבת אחת, או מזגה במים שערבת רביעית היין במים, או ששתה יין מגיטו בתוך 40 יום, ששתה יין מיד לאחר שעשו אותו בגט קודם שיברו 40 יום, שזהו זמן סיסת היין, הרי כאשר הוא שתה יין מגיטו אפילו אם שתה יתר מרביעית, ועבד במקדש, פטור מחיוב המיטה והמלכות, ואינו מחלל עבודה, שהעבודה שעבד במקדש לאחר ששתה מהיין אינה נפסלת. וזאת משום שרק כאשר שתה יין שעברו עליו 40 יום, כשהוא חי שאינו מעורב במים, ושתה ממנו שיעור רביעית, הרי זה בכלל שותה יין דרך שחרותו. אבל אם שתה יתר מרביעית מן היין ונכנס למקדש, אף על פי שהיה מזוג שהיה מעורב בו מים, ואף על פי שהפסיק באמצע שתיית היין ושתה אותו מעט מעט, חייב מיטה ופוסל את העבודה, שרק ברביעית יין, כאשר הוא מזוג במים, או כאשר שותים אותו מעט מעט, אינו משקר. אך כאשר שותים שיעור של יותר מרביעית מהיין, אף אם הוא מזוג במים, ואף אם שותים אותו מעט מעט, הרי הוא משקר. אך באם שתה יין מגיטו, אף ששתה יותר מרביעית, אינו בגדר יין כלל, ובאם עבד לאחר מכן במקדש, אינו חייב על כך. הלכה ב' היה כהן שיקור משאר דברים המשקרים, ולא מן היין, אסור לו להיכנס למקדש, שהרי נאמר יין ושחר על טשט בבואכם אל אוהל מועד, שמשחר מרבים אף את שאר המשקים המשקרים. ואם עבר ונכנס למקדש ועבד שם והוא שיקור משאר הדברים המשקרים, אפילו אם נעשה שיקור מיני חלב, ששתה חלב עם סוכרים בריכוז גבוה גורמים לתסיסה כואלית, או מן הדבלה, שחר שנעשה מתאנים מיובשות, וייתכן שהכוונה לדבלה הקהילית הנזכרת בגמרה, שאיזן מיוחד של תאנים שאחוז הסוכר בו גבוה והוא תוסס ונעשה אלכוהול, הרי אף שהם אינם משקרים כיין אלא הם רק משבשים מעט את דעתו של האדם, הרי זה לוקה משום האיסור להיכנס למקדש ולעבוד בו כשהוא שיקור, שכאמור נתרבה ממה שכתוב ושחר, ואף אם נכנס למקדש מן המזבח ולפנים, ולא עבד הרי עבר על האיסור ולוקה, אך אינו חייב מיטה בידי שמיים, ועבודתו כשרה, שעבודתו אינה נפסלת בשל כך, משום שאין חייבין מיטה על האיסור להיכנס למקדש ולעבוד בו כשהוא שיקור, אלא על היין בישת העבודה, ולא כשנכנס לבית המקדש ולא עבד אף כאשר שתה יין, שבאופנים אלו חייב הוא מלכות בלבד, משום שעבר על הלב, אך מה שנאמר ולא תמותו, הוא רק כששתה יין ועבד, וכן גם אין מחלל, דיינו שאינו פוסל את העבודה, אלא כשהוא שיקור מן היין, ולא כשהוא שיקור משום שאר הדברים המשקרים. ובשונה מיין, בנוגע לשאר הדברים המשקרים, הרמב״ם לא הזכיר שיעור, ומשמע שאין הדבר תלוי בשתיית רביעית, אלא בכל שתיית משקה לפי עניינו, כאשר האדם השתקר ונשתבשה דעתו. הלכה ג' הוא חושם שאסור לכהן להיכנס למקדש מפני השכרות, כך אסור לכל אדם, בן כהן ובן ישראל, להורות, דיינו לפסוק הלכה, כשהוא שתוי, ואפילו אכל תמרים או שתה חלב ונשתבשה דעתו מעט, שנעשה מטושטש מחמת ריבוי הסוכר, אף שלא ישתקר לגמרי, אל יורה שלא יפסוק הלכה, שנאמר בפרשת שמיני בהמשך לאיסור של יין ושחר על טשט בבואכם אל אוהל מועד, ולהורות את בני ישראל. ולמדים מכך שכאשר הוא שותה יין או שאר דברים המשקרים, אסור לו גם להורות דיינו לפסוק הלכה לבני ישראל. ומכל מקום אין חיוב מיטה בידי שמיים על הוראה בשכרות, ובתורת כהנים למדים זאת מהכתוב. והמנחת חינוך כתב שגם אין חיוב מלכות על כך, משום שזה אולף שאין בו מעשה, תראה הוא מורה בדיבור בלבד. ואם הורה שיקור בדבר שהוא מפורש בתורה, ואינו נלמד מדרשות שקיבלו חכמים, והדבר ברור עד כדי כך שידעו הצדוקים, שאף הצדוקים הכופרים בדרשות החכמים, ואינם מקבלים את התורה שבעל פה, אלא את המפורש בתורה שבכתב, מסכימים לדבר זה, הרי בדבר כזה מותר לו להורות, כגון שהורה שהשרת שמת תמה, והצפרדע המת האור, והאדם אסור באכילה, שהם דברים הכתובים במפורש בתורה, וכיוצא בזה בשאר הדברים המפורשים בתורה, משום שבדבר כה ברור לא חוששים שישתבש בהוראתו מחמת השכרות. הלכה ד' הוא מותר לשיקור ללמד תורה ואפילו הלכות ומדרשות, מדרשי ההלכה של הפסוקים, והוא שלא יורה הלכה למעשה. דהיינו שאף כאשר מלמד לימוד עיוני שעוסק בנושאים הלכתיים, אם הלימוד נושא אופי לימודי שאינו הלכתי, והוא אינו מורה בו הלכה למעשה, הרי מותר לו ללמד אף כשהוא שיקור, משום שהאיסור הוא מחשש שיצאו תקלות למעשה. ומהלימוד העיוני, אף כשהוא עוסק בעניינים הלכתיים, לא יבואו השומעים להסיק הלכה למעשה. אך באם היה חכם קבוע להוראה שהוא מורה הוראה בקביעות, לא ילמד כשהוא שיקור כלל, ואפילו לימוד עיוני שאינו לשם הוראה, כיוון שלימודו הוראה היא, שגם כשלימודו הוא שלא לשם הוראה, הרי מכיוון שהוא חכם קבוע להוראה, השומעים לומדים הוראה מדבריו, ועלולות לצאת מלימודו כשהוא שיקור תקלות. ומפשטו דברי הרמב"ם משמע שלשיקור אסור להורות בשום עניין, בין באיסור והיתר ובין בממונות. אך התוספות בסנהדרין כתבו שהאיסור הוא רק בהוראת איסור בהיתר ולא בדיני ממונות, ובשולחן ערוך הביא זאת בשם יש אומרים. וכתב הרמב"ם בתשובה שאין הבדל בין הוראה שנוגעת למעשה באופן מיידי לבין הוראה שנוגעת למעשה לאחר זמן. והרשב"ו התיר להורות בפסק שהפוסק נתן את דעתו עליו לפני ששתה. והרמ"ו התיר לפסוק בדבר שהוא ברור ומפורש בפוסקים, אך הבח והשח חלקו עליו. והרדב"ז כתב שאפשר להקל ולהורות לאחר ששתה יין בתוך הסעודה, על סמך דברי התוספות בתענית שיין בתוך הסעודה אינו משקר. אך הוסיף שיש לבעל הוראה לדקדק בעצמו שלא להורות, אלא בשעה שהוא מכיר בעצמו שדעתו מיושבת עליו. ואפילו בשעה שאינו שיקור, אלא שליבו טרוד, לא יורה וידון עד שתתיישב דעתו עליו. ועד כאן באיסור השיקור בהוראה, ואתה חוזר הרמב״ם לענייני השכרות של הכהנים. הלכה ה' שתה הכהן כדי רביעית בלבד, שיעור של רביעית בדיוק, והיה מעורב במים כלשהו. דהיינו שהיין עם המים יחד הם בשיעור רביעית, או ששתה יין לבד בשיעור רביעית. ולאחר מכן ישן מעט, או הלך כדי מיל, שהוא 960 מטר, בין שהלך ברגליו ובין שרחב על גבי בהמה, כבר עבר היין, שכבר עברה ממנו השפעת היין, ומותר לו לעבוד במקדש. וכששתה רביעית בדיוק, שמעורב בשיעור הרביעית אף מים, יכול הוא מיד לעבוד במקדש. אבל אם שתה הכהן יותר מרביעית יין, אפילו אם היה יין מזוג שהיה מעורב במים, הרי זה אסור עליו לעבוד בבית המקדש. וכששתה יותר מרביעית, הרי שנת מעט, דיינו שנה מועטת, או הליכה בדרך מוסיפים בשכרותו, שהם גורמים ליין שישפיע עליו יותר ודעתו תהיה עוד יותר מבולבלת, אלא אישה ולא יעבוד במקדש לפי השכרות, לפי רמת השכרות ובלבול הדעת שלו, וצריך לחכות עד שלא יישאר משכרותו שום דבר בעולם, שתהיה דעתו מיושבת לגמרי, ורק אז ייכנס לעבוד בבית המקדש. וכתב הכסף משנה, שאף כששתה יותר מרביעית, רק שינה מועטת מוסיפה בשכרותו, אך שינה מרובה מפיגה את היין. אך לגבי ההליכה כתבו האחרונים שגם ההליכה של יותר משיעור מיל אינה מפיגה את היין כששתה יותר מרביעית. הלכה ו', אנשי משמר, כהנים העובדים במשמרתם בשבוע זה במקדש, מותרים לשתות יין בלילות של השבוע בו הם עובדים במקדש, אבל לא בימי שבתן, לא בימים של השבוע בו הם עובדים במקדש, וכך הם אסורים לשתות בימים אפשר משקאות המשקרין, ואפילו שאר בתי אבות של משמר שאין עבודתן היום, שהם שייכים למשמרת העובדת באותו שבוע. אך אותו יום הוא לא יום העבודה של בית האב שאליו הם משתייכים, אלא הם אמורים לעבוד ביום אחר באותו שבוע. מכל מקום אסור להם לשתות יין במשך כל ימי השבוע של המשמרת שלהם, שמא תכבד העבודה על אנשי בית האב של יום, שייתכן שבאותו היום יביאו הרבה קורבנות, ותקשה העבודה על הכהנים העובדים ביום זה, ויצטרכו לאחרים מאנשי משמרן לסיים, שיזדקקו לשאר הכהנים השייכים למשמרת של אותו שבוע, לסייע להם בעבודת המקדש, ואם ישתו יין לא יוכלו לסייע להם בעבודת המקדש, ואנשי בית האב של אותו היום, אלו שאמורים לעבוד בבית המקדש ביום זה, אסורים לשתות יין בין ביום בין בלילה שלפניו, ואף שבלילה אין עבודה במקדש, שמה ישתה הכהן יין בלילה וישכים בבוקר לעבודתו ועדיין לא שר יינו מעליו. שמה כשיקום בבוקר עדיין לא תפוג ממנו השפעת היין ששתה בלילה ויהיה פסול לעבודה בבית המקדש. ולשיטת הרמב״ם, האיסור הוא לשתות יין בלילה שלפני יום עבודתם. אחרי ותחולק וסובר שדברי המשנה שאנשי בית האב אינם שותים יין לא ביום ולא בלילה, הכוונה היא ללילה שלאחר יום עבודתם, וזאת מפני שהכתרת אמורי הקורבנות שקרבו באותו היום אפשרית גם בלילה שלאחריו. וכך כתב גם רשי, אך הרמב״ם לא סבר כך, משום שכפי שכתב בהלכות מעשה הקורבנות, הכהנים היו משתדלים להקטיר את הכל ביום. ואם כן, לאחר שהקטירו הכל ביום, מדוע שיהיה אסור עליהם לשתות בלילה שלאחריו? ולפיכך הוא למד שאיסור השתייה שלהם הוא בלילה שלפני יום עבודתם, מחשש שלא יפוג ינם עד לבוקר. אך לשאר אנשי המשמר, שאין חובת עבודת הבית אב שלהם באותו היום, אף שאסורים לשתות יין ביום, שמא יצטרכו אותם לסיוע, מכל מקום בלילה שלפניו הם מותרים בשתיית יין, משום שזהו חשש רחוק, שרק באם לא יפוג ינה מעליהם בלילה ויצטרכו אותם לסיוע, תהיה בעיה. והמארי קורקוס כתב שמכיוון שאין זה יום עבודתם, הרי רק במשך היום יתברר שישנה הסתברות של הרבה עבודה, ובמשך היום בוודאי כבר יפוג מהם היין ששתו בלילה. הלכה זין, כל כהן בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, ויודע מאיזה משמר הוא, מאיזה ביתיו הוא, שלאיזה משמר ממשמרות הכהונה הוא שייך, ולאיזה ביתיו בתוך המשמר היו אבותיו שייכים, וסדר המשמרות היה קבוע במחזוריות, כך שגם לאורך שנים יכולה כל משמרת לדעת מתי הוא זמן עבודתה, וכך גם בתוך שבוע המשמרת עצמה היה לכל ביתיו יום קבוע מימות השבוע שבו עבד, ויודע אותו כהן שבתי אבותיו קבועים הם בעבודה היום, שהוא יודע על יום מסוים שזהו היום שבו הוא צריך לעבוד בבית המקדש, אסור לו לשתות יין כל אותו היום, כדי שאם יבנה המקדש ביום זה יוכלו לעבוד בבית המקדש. אך לא אסרו עליו לשתות יין בכל השבוע שהוא המשמרת שלו, וכפי שנתבהר בהלכה ו' בזמן שבית המקדש קיים, משום שזו היא גזרה רחוקה, שמא יבנה המקדש וגם תכבד העבודה ויצטרכו לסייע לאנשי משמר בעבודתם. ואם היה יודע מאיזה משמר הוא, שהוא יודע לאיזה משמרת שבועית הוא שייך ואינו מכיר ביתיו שלו, אך אינו יודע לאיזו משפחה במשמר הוא שייך, ולפיכך אינו יודע באיזה יום בשבוע ביתיו שלו עובד בבית המקדש, אסור לו לשתות יין בכל אותה שבת, דיינו בכל אותו השבוע שמשמרתו עובדים בה, כדי שיהיה מוכן לעבודה בכל אחד מימי השבוע של משמרתו, שמה היום הוא בית האב שלו, וכאשר יבנה המקדש הוא יצטרך לעבוד באותו היום. אבל אם לא היה הכהן מכיר את משמרתו, ולא את בתי אבותיו, וממילא הוא אינו יודע באיזה שבוע ובאיזה יום הוא אמור לעבוד בבית המקדש, הרי הדין נותן שאסור לו לשתות יין לעולם, מפני שבכל יום ייתכן שזהו השבוע של המשמרת שלו, והיום הזה הוא היום של בית האב שלו, והוא צריך להיות מוכן לעבודה בבית המקדש. אבל תקנתו כלכלתו, דהיינו כלכלתו שאינו מכיר את משמרתו ואת בית אבותיו, זוהי תקנתו שיכול לשתות יין, והרי הוא מותר לשתות יין תמיד, כיוון שאינו יכול לעבוד במקדש מיד כשיבנה, עד שיקבע בבית האב שלו ומשמרתו, עד שבית הדין המיוחד שהיה קיים בבית המקדש לדון בכל הנוגע לעבודת המקדש, יקבע לאיזה משמר ולאיזה בית אב הוא שייך, ועד שיקבעו זאת וידעו מתי יגיע זמנו לעבוד, בוודאי יפוג ממנו היין. והרייבד השיג על דברי הרמב״ם שבוודאי כשיבנה המקדש, יהיה שם מצרף ומתאר ומודיע המשמרות הראויות ושבתם ויומם, ויוכלו הכהנים לעבוד מיד, ותראה זה כסף משנה שכשיבנה בית המקדש, אפילו אם ייבנה בידי שמיים, ותכף אפשר יהיה להתחיל לעבוד, לא בהכרח שיודיעו את סדר המשמרות בו ביום שיבנה. לפיכך מי שאינו מכיר את משמרתו מותר בשתיית יין. ועד כאן בדין שטויי יין, ואתה עובר הרמב״ם לדין פרועי שיער. הלכה חטא, כהן שגידל את שערו, דיינו שלא יסתפר במשך 30 יום, אסור לו להיכנס למקדש מן מקום המזבח ולפנים המקדש. והאיסור הוא אף כשלא עבד. ואם נכנס לבית המקדש מן המזבח ולפנים כשהוא פרוע ראש, ועבד, הרי הוא חייב מיטה בידי שמיים, כשיקור שנעבד במקדש שנאמר בו יין ושחר על טשט ולא ימותו. ומקור ההשוואה של פרוע ראש לשיקור הוא מה שנאמר ביחזקאל, ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית של בית המקדש, ולפני כן כתוב בהקשר לכך וראשם לא יגלחו, שלא יגלחו את שערות ראשם לגמרי, ופרה לא ישלחו, שלא יגדלו את שערות ראשם הרבה, הרי שהפסוק משווה את איסור פרועי הראש בנוגע למקדש, לאיסור שטויי היין. מה שטויי יין במיטה, שכשם שכהן שיקור שעבד במקדש חייב מיטה בידי שמיים, אף מגודלי פרה במיטה, שכך כהן שעבד בבית המקדש כששערו מגודל חייב מיטה בידי שמיים. הלכה ט', ואין כהנים פרועי הראש דיינו מגודלי שיער שעבדו במקדש מחללין דיינו פוסלים את העבודה, שאף על פי שכהן פרוע הראש שעבד בבית המקדש הוא אנוש על כך במיטה, מכל מקום עבודתו שעבד במקדש כשרה, והקורבן עלה לבעלים לשם חובתם. דאף שהכתוב ביחזקאל מקיש את פרועי הראש לשטויי היין, ושטויי היין עבודתם פסולה, הרי ההיקש הוא רק בנוגע לחיוב המיטה, והדבר נלמד בהלכה למשה מסיני. הלכה י' כשם שאין הכהנים מוזרין על היין, אלא בשעת ביאה למקדש, שאסור להם לשתות יין, רק כאשר הם צריכים להיכנס לבית המקדש ולעבוד בו, כך אין הכהנים אסורין לגדל פרה, דיינו לגדל את שערות ראשם, אלא בשעת ביאה למקדש, שאין הכהן צריך להסתפר אחת ל-30 יום בכל עת, אלא בזמן שהוא אמור להיכנס לבית המקדש כדי לעבוד בו, ובפשטות זהו בזמן המשמרת שלו ובשלושת הרגלים. במה דברים אמורים בכהן אדיוט שאינו עובד במקדש תמיד, אלא בשעת המשמרת שלו בשלושת הרגלים, אבל כהן גדול אסור לגדל פרה ולקרוע את בגדיו לעולם, והאיסור להיכנס למקדש בבגדים קרועים מתבאר בהלכה י' ד', שהרי תמיד הוא במקדש, כפי שנתבאר בהלכות כלי המקדש, וכבודו ותפארתו שיהיה יושב במקדש כל היום, וכפי שנתבאר שם הכהן הגדול אף רגיל לעבוד במקדש תמיד ואינו תלוי בסדר המשמרות, ולפיכך נאמר בו בפרשת אמור, והכהן הגדול מאחיו, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום, שכיוון שדרכו להיות במקדש ולעבוד שם תדיר, חל עליו איסור תמידי לפרוע את ראשו ולפרום את בגדיו. הלכת את וב, אומר הרמב"ם מסברה, יראה לי שכל כהן הקשר לעבודה בבית המקדש, אם נכנס למקדש מן מקום המזבח ולפנים המקדש, והוא שתו יין, או שיקור משאר משקים המשקרין, או שנכנס מן המזבח ולפנים כשהוא פרוע ראש, או קרוע בגדים, כדרך שקוראים האבלים על מתת בגדיהם, דהיינו שהבגד היה קרוע מחלקו העליון מהצוואר. הרי כשהוא נכנס בכל האופנים הללו מן המזבח ולפנים, אף על פי שלא עבד עבודה, הרי זה לוקה, משום שעבר על הלב של יין ושחר על טשט בבואכם אלו אל מועד, או על הלב של ראשיכם לא תפרעו ובגדיכם לא תפרומו. דהויל והוא ראוי שהוא קשר לעבודה, ונכנס למקדש בשעת העבודה, בשעות שהעבודה קשרה בהן, דהיינו בשעות היום, מנובל, דהיינו שפל ומבוזה ככה, שהוא שתו יין פרוע ראש או קרוע בגדים, והרי הוא מוזר שלא ייכנס כך למקדש גם כשאינו עובד, הרי באם נכנס כך מנובל, הרי הוא לוקה, שבתורת כהנים דורשים ממה שנאמר יין ושחר על טשט אתה ובניך, שהאיסור הוא בשעת העבודה, והכוונה היא בשעה שהעבודה קשרה בה, הן בזמן שהעבודה קשרה בשעת היום, ואין בכהן הקשר לעבודה ולא באלמום, שכאשר כהן קשר לעבודה, נכנס בשעת העבודה מן המזבח ולפנים כשהוא מנובל, הרי אף שלא עבד, הרי הוא חייב מלכות, ואם עבד, הרי הוא חייב מיטה בידי שמיים. ממשיך הרמב״ם בהלכת את זין, ודינה נכנס למקדש ככה, באחד האופנים האמורים שיקור מגודל שיער או קרוע בגדים, מן מקום המזבח ולפנים, ודינה יוצא משם, שנכנס למקדש באופן ראוי, אך יצא מהמקדש באחד האופנים האמורים, אחד הוא דינם שווה, וכיצד ייתכן הדבר שנכנס למקדש בצורה הראויה ויצא משם באחד מהאופנים האסורים, כגון ששתה רביעית יין במקדש במקום שבין האולם ולמזבח, כאשר הוא לפנים מן המזבח, או קרא את בגדיו שם ויצא כך מן המקדש, הרי הוא לוקה. שלדעת הרמב״ם האיסור הוא על יציאה מן המקדש במצבים כאלו, אך אם שתה יין בין האולם ולמזבח ושעה שעמד שעברה שחרותו ואחר כך יצא, הרי הוא פטור. ומקורו של הרמב״ם לאיסור היציאה הוא מדרשת התורת כהנים על הכתוב יין ושחר על טשט בבואכם אלו אל מועד, אין לי אלא בביאה מיני נף ביציאה, תלמוד לומר אתה ובניך, שהמילים אתה ובניך מיותרות, ומהם לומדים איסור אף בנוגע ליציאה. והרמב״ם לא כתב דין זה שנכנס בהיתר ויצא באיסור בנוגע לפרוע ראש, משום שאין זה דבר מצוי שיכנס למקדש קודם שימלאו 30 יום לתספורתו, ויצא משם לאחר שיעברו 30 יום. ממשיך הרמב״ם, וכן אם עבד ביציאתו, דיינו שנכנס למקדש באופן הראוי, ובעודו במקדש שתה רביעית יינו קרא את בגדיו, ואחר כך עבד, חייב מיטה, שכשם שביציאתו ללא עבודה, הרי הוא חייב מלכות כמו בכניסתו, כך אם הוא עבד ביציאתו, הרי הוא חייב מיטה בידי שמיים. הלכה י' ז', וכן אסור לכל אדם, בן כהן, בן ישראל, להיכנס למקדש כולו, מתחילת עזרת ישראל ולפנים, אך בהר הבית עד סוף עזרת נשים לא חלים האיסורים הללו, כשהוא שתו יין, או שיקור משאר משקים המשקרים, או פרוע ראש דרך ניבול, דיינו ששערו מגודל ופרוע בצורה לא מכובדת, או קרוע בגדים, אף על פי שאינו בעזרה, שאינו בכלל הלווים שנאמרו לכהנים, יין ושחר על טשט בבואכם אלו אל מועד, וראשיכם לא תפרעו ובגדיכם לא תפרומו, שאיסורים אלו הם רק לכהנים הקשרים לעבודה בשעת העבודה, ורק מן המזבח ולפנים. אך מכל מקום אסור לכל אדם, גם ישראל, להיכנס במצבים אלו לכל בית המקדש, מתחילת עזרת ישראל ולפנים, משום שאין זה כבוד ומורה לבית הגדול והקדוש שייכנס בו כשהוא מנובל. דהיינו כשהוא נמצא במצב שאינו ראוי ואינו מכבד את המקדש. אבל ישראל שגדל שערו עד שנעשה מחלפת דיינו טלטלים, או לפי פירוש אחר שערות ארוכות מסורקות, ולא היה דרך ניבול, אלא היו מסודרים בצורה נאה, הרי זה מותר לו להיכנס לעזרת ישראל, שזהו המקום שאליו מותר לישראלים להיכנס. שבניגוד לכהנים, לישראלים לא נאסר להיכנס לבית המקדש מגודלי שיער, אלא חל עליהם רק החיוב להיכנס למקדש בצורה מכובדת. ולפיכך, כאשר הוא נכנס לבית המקדש בשיער ארוך, המסודר בצורה נאה, אין בכך שום איסור. אך האיסור על הכהן להיכנס לפנים מן המזבח, כשהוא פרוע ראש, ידרור שלא ייכנס מגודל שיער, שהרי נאמר בו ראשיכם לא תפרעו, וכאמור לומדים מנזיר שנאמר בו גדל פרה, שמשמעות הדבר שיער שגדל במשך 30 יום, ולפיכך כאשר שיערו גדל במשך יותר מ-30 יום, אף אם סדרו בצורה נאה, חל על הכהן איסור להיכנס מן המזבח ולפנים. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.